צהריים טובים. ראשית לכל, בתחילת כל, צריך להגיד שבח אכסניה, אני פה. כי בני עכשיו נבחן. אבל בהזדמנות חגיגית זו שאני כאן, ביקש ממני הרב שניאור, ראש הישיבה שלכם, כי אני הבנתי מתוך דבריו כמה דברים ששמעתי מתלמידים כאן, אתם יודעים, מסרת קידושין. מסרת קידושין שעניינה זה במצוות ההתקדשות, קוראים לזה קידושין, מלשון קדושה. במצווה הראשונה שהאדם הראשון מקבל בעולם, יש לו מצווה, חוץ מלשמור את גן עדן ולעובדה, יש לו מצווה שמחייבת את כל המכונה בני אנוש, המהלכים על שניים, ולא מדובר על הקופים, כי הם לפעמים גם מהלכים על ארבע. אלה שבדרך כלל הולכים על שניים, אני לא מדבר על המילה אדם, כי אנחנו יודעים, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם נקראים אדם. אבל בני אנוש כן. והנה מצוות הקידושין, אדם הראשון מצטווה, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. אז יש מצווה לקדש. אז בכלל לא ניכנס עכשיו לסוגיית הקידושין, כי אני לא רואה פה כרגע שטחנים. שעומדים, תודה. בפרק אני בטח לא הבאתי איתי רשימה, אבל כרעיון כללי, כשאנחנו מדברים על קניינים, הלכות קניינים, ברור לכל בר דעת שכשאדם עושה קניין, הוא אינו עושה קניין למחצה, לשליש ולרביע. אדם שרוצה לקנות בשביל עצמו דבר, הוא מוודא שמה שהוא קונה הוא שלו. נכון, יש מצבים שיש שותפים, אבל גם בשותפות כל אחד מהשותפים חלקו הוא שלו במוחלט. כי אם לא כך, לא חל הקניין, או שיש שאלות על הקניין, ובכל ערעור שלא יהיה הקניין יכול ליפול. סבב בראשית שאנחנו כרגע נמצאים בתוכו מספר לנו על התעקשותו המוזרה לכאורה של אברהם אבינו לעשות קניין במערת המכפלה. מה אכפת לך? איך אומרים? נותנים לך מתנה, תיקח, מרביצים לך, תברח. לא להחזיר, דיברו. בסדר, לא, הוא רוצה לקנות. מי שעיין בשפת אמת באותה שבת, פרשת חיי שרה, אחד מהתורות שהוא כותב מדבר על משמעות הקניין מתוך המילה ויקום שדה המכפלה. אברהם אבינו רוצה לרומם את הגשמיות על ידי הקניין, שיצא מקניינו של גוי ויעבור להיות קניין ישראל, קניין עובד השם. וזו בדיוק הסיבה שהם לא רוצים, כי הם יודעים שברגע זה יעבור בקניין, אז גמרנו, הם מנותקים. כלומר, קניין לא יכול להיות משהו באמצע. מתנה על מנת להחזיר היא מתנה לא נחמדה. תראו לעצמכם שיש לכם רצון לאיזה עניין, לקבל אותו במתנה, ויום אחד מפתיעים אתכם בני הבית, אחים, חיות, סבא, סבתא וכו', ואם לך את המתנה, ואתה רואה את מתנה שחלמת עליה, דיברת עליה, ואם אתה חסיד, אתה גם קצת עשית התבודדות עליה, ואם אתה גם אחד משופכי הלב בתפילה, הזכרת אותה פעמיים שלוש בשנה, ומביאים לך אותה, ועיניך ככה פעורות משמחה, והתודה ככה יוצאת במהרה, ונותנים לך את זה, ואחרי רבע שעה אומרים, לא, זה היה מתנה להחזיר. שברון לב. לא הועיל כלום. אז איזה קניין? כלומר, קניין משמעותו בעלות מוחלטת. הגמרא בדפים הראשונים בקידושין עוסקת גם קצת בענייני דקדוק. ולמה כתוב בוו ולא בוו, ולמה כך ולמה אחרת, ענייני דקדוק חשובים, חשובים מאוד. כי התורה נלמדת על כל תג וכל אות, יש לה משמעות. אבל הבנתי שזה אתם בקיאים גדולים, ואתם עומדים להתעסק באחד הסוגיות המורכבות ביותר בחיי האדם, עד כדי כך שהאמורה אביי אמר בדיון בבית המדרש בנושא כיבוד הורים, שאני מסתכל על עצמי במראה ואני רואה את ראשי תיבות של שמי אשר בך ירוחם יתום, מאושר אני שלא זכיתי. פלא. אביי אומר שהוא נולד יתום. כשאימו, הוא היה ברחם אימו, אביו נפטר, כשהוא נולד אימו נפטרה כמו רחל ובנימין. זהו. לא אבא, לא אמא, לא מכיר אותם. פטור במצוות כיבוד הורים. הוא היה אמר מזלי, אחרת אני לא הייתי יוצא מזה. כלומר, כל אחד ואחד מאיתנו באופן כזה או אחר, ודאי על פי דברי אביי, לא עומד בכללי ההלכה בסוגיית כיבוד הורים. כי סוגיית כיבוד הורים היא דקה בדקות עצומה, וקשה מאוד לקיים. אנחנו היום בשיעור הזה, ונשתדל לעמוד בזמנים, אני רוצה לעבור דרך יחד איתכם. אבל הדרך שלנו תהיה דרך העיון, דרך הליבון, ולא דרך אמירות כלליות שמשאירות שאלות. אחד התסבוכות הראשונות שאנחנו מוצאים במצוות כיבוד הורים מופיע בפרשת השבוע שקראנו אתמול. אמא אומרת לבן, לך תעבוד על אבא. בואו נגיד את הדברים במילים פשוטות. בתורה זה נראה יפה, אבל גם יעקב אבינו חושש. הוא אומר, מה זה? זה יצא לי הפוך על הפוך. אני אשמע לך אמא, אני אלך לאבא, ואני עוד אחטוף. כלומר, גם יעקב אבינו מרגיש שזה לא עובר. זה לא כזה קל. אבל אמא אומרת, הולך, קח לי, תעשה, מצווה. ויעקב הולך ומתחפש כציווי אמו, והולך, ועל פי רבותינו מנסה במילים, ובטעמי המניגון של המילים, כמו שאנחנו מכירים, אנוכי, פסיק, אסף בחוריך, לצאת מהבעיה. ואתם חושבים שיצחק לא מרגיש? יצחק מרגיש שמשהו פה לא זז. לכן הוא אומר לו, בוא, תשק לי, בוא אני רוצה להריח, תתקרב. איפה נמצא יעקב אבינו בשאלה שהגמרא דנה במסכת קידושין, אתם תלמדו בהמשך? אבא אומר לי, אבי לי ספל מים, ואמא אומרת, אבי לי ספל מים. שני ההורים צמאים. למי תגיש ראשון? לגמרא אחר כך תדון, תראו את זה בעצמכם. כלומר, הסוגיה הזו היא מורכבת. ואני רוצה לדבר על כיבוד ההורים לא מצד המילה הגדולה של כיבוד הורים. אני רוצה שנצא מכאן, בעזרת השם יתברך ובישועתו, בתובנה אחרת לגמרי מה זה כיבוד הורים. כי לפעמים נראה שישנם הרהורים לאנשים, גם מבוגרים, גם צעירים, שבגלל שהם רוצים לעשות פעולה חיובית, שינוי בסגנון לבוש, בסגנון תפילה, ולהוסיף, נגיד, גרטל, יש פה כאלה, וללכת עם ציצית מעל הבגד, מתחת לבגד, ללכת בלי ציצית חד ושלום, ללכת עם כיפה, שקל, חצי שקל, חמש שקל, 18 סנטים וכיפה גדולה. וההורים עומדים ממול, ואומרים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? האם צריך להגיד להם, עבדים היינו לפרעה במצרים, או לא צריך להגיד להם? האם צריך לשמוע בקולם, או לא? האם יש מקום להורים מה לומר, כאשר אני רוצה להתחזק לפי דעתי, או דעת רבותיי אפילו, בעבודת השם? כשאנחנו נסיים את השיעור אני כולי תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שיאיר את עינינו מתוך הליבון והעיון, להבין שיש איזה קשר אחר לגמרי במשמעותה של מצוות כיבוד ההורים, והלוואי שנזכה כשיגיע כל אחד זמנו עד 120 לעמוד לפני בית דין של מעלה, לפחות במצווה הזו שיעלה בלי נעמה דחיסופה. יכול להגיד, השתדלתי, עשיתי כל מה שיכולתי, לא הצלחתי, אבל הייתי בכיוון. בפרשת שמות, סליחה, בספר שמות, פרשת יתרו, אומרת התורה בעשרת הדיברות, כולם מכירים, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר נשבע, סליחה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. וכבר בפסוק עולה תמיהה גדולה. המשנה באבות אומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ומעניין שהתורה אומרת מפורש, תעשה, תעשה, תקבל פרס. התורה אומרת, תקבל אל אביך ואת אמך. למה? ומען יאריכון ימיך. תגידו, יש פה מישהו שרוצה לקצר ימיו? לא נראה לי. כל אחד רוצה שיהיו ימים ארוכים. רק השבת אמרנו, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של ברכה. אנחנו רוצים חיים ארוכים. והתורה אומרת, בבקשה, הנה, קח תפריט. שניים פלפל, אחד כיבוד הורים, אחד כיבוד אמא, שלוש, אריכות ימים. מה פתאום התורה באה מראש, והקדוש ברוך הוא אומר, זה כדאי לך בתכלס, בעולם הזה. שכר בעולם הזה. שאלה. אנחנו לא נענה עליה עכשיו, אבל נזכור, אם אני אשכח לענות עליה, תזכירו לי. התורה חוזרת על הציווי הזה למעשה בספר דברים, כאשר היא אומרת, קבל את אביך ואת אמך, כאשר ציווך השם אלוהיך. ושוב, פה נכנס מימד אחר. אתה שומע? אני ציוויתי אותך. קודם כל זה ציווי, כמו כל ציווי אחר בתורה. אבל מיד יש איזה מין נחיתת אונס. אנחנו יודעים שכל המצוות שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא מצווה אותנו, אנחנו לפעמים צריכים מישהו שייתן לנו בעיטה שנתעורר, כי אנחנו זורמים. זורמים עם הזרם. אתם יודעים בדרך כלל, בדרך הטבע, מי זורם עם הזרם? איך? לא שומע. דגים מתים, עצים, ענפים, כאלה שאין להם חיות. מי שיש לו חיות הוא גם הולך נגד הזרם אם צריך. זאת אומרת שאנחנו מתרחקים לא בכוונה אלא מדרך היותנו בשר ודם, בדרך מלחמת היצרים שנבראנו איתם חלק מהיום הראשון שאדם בא לעולם, שהוא מקבל את הדבר הכי לא מתאים לו, שזה מלך כסיל וזקן, יצר הרע. ובגיל 13, אחרי שכבר ראו תפס ותק, איש לפטר אותו, יש לו ותק, הוא חבר בהסתדרות. 13 שנים, זה כבר חביבי. אתה מקבל יצר טוב. נער. כך מכנה אותו שלמה המלך. ואנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו לא מתלהבים מציווי. בכלל, מי אוהב שיצבו עליו? בינינו. אתם אוהבים שיגיד לכם מה לעשות? אף אחד לא אוהב את זה. עושים את זה כי בשכל יש תובנה שצריך, שזה יועיל, אבל זה מרגיז. כי טבע האדם להיות חופשי. איך אומר רבי יהודה הלוי? עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. אני רוצה להרגיש שאני חופשי, אני עם השם, זהו, הוא היחיד. אבל גם במצוות, בעצם זה שיש ציווי, כבר אני נמצא במאבק. כבר אני נמצא במלחמה פנימית, מה הסיבה שאני מקיים מצווה פלונית או מצווה אחרת? ופה יש מצווה, שלכאורה על פניו, היא מאוד בשכל. אני מעריך שכולם פה יש להם חברים, אחד, שניים וכו' וכו', כן ירבו. כל מי שנמצא איתך בחבורה, בחברה קדישה שלך, חייב להיות אחד כזה, שהוא מקבל ממך ואתה נותן לו, הוא נותן לך ואתה מקבל ממנו. איש את אחיו יעזור, ולאחיו יאמר חזק. אם זה לא יהיה כך, אז הוא יקיים מה שכתוב, הווה מקדים שלום לכל אדם. שלום, שלום, נתראות. כלומר, מי שאיתך בחבורה זה אחד שנותן לך. ואם הוא נותן לך, אתה מרגיש בלבך, באופן עמוק, לתת לו גם כן, להחזיר לו, אכפת לך ממנו. ההורים, אני אומר כהורה, אתם לא, אבל כל מי שהורה ודאי יודע שמהרגע שנולד לו הילד, עולמו משתנה. זוג צעיר מתחתנים, שבא הילד הראשון עולמה משתנה. כבר לא ישנים בלילה, לא רק השמחה. כבר צריך כמה פעמים ללכת לרופא, צריך לקנות בגדים, יש מה לעשות פתאום, יש איזה משהו שמעסיק, אבל הכי מעסיק זה איך הוא יגדל. ויגדלו הנערים. אבל, לאן ילכו? הוא גדל, צריך חנך, צריך לדאוג, לעמוד על המשמר. זו עבודה. ויש ברכת השם, יש עוד ילד ועוד ילד. אנחנו לא רוצים שהילד אחד יהיה בבית, יהיה לו משעמם. אז מפללים, והקדוש ברוך הוא מזדכה, יזדכה את כל עקרות ישראל גם, שיזכו לפרי בטן. ועד ממילא, יש ברכה בבית, שפע בבית, בעבודה רבה. איך אומר יעקב אבינו? נעלה לה לאיתי לרגל המלאכה, טוב בסדר, אני עובד, לוקח לי זמן, אבל לרגל הילדים, זה לוקח יותר זמן. אז אם ככה, מצד האמת, השכל הישר, אני מחויב, מחויב בשכל להיות כפוף להורים שלי, לגמרי. משום שהם גידלו, הם חינכו, הם עשו, הם עבדו, מצאת החמה, עצאת הנשמה, בשביל שאני יהיה לי אפשרות לקנות סוואצ'ר, כדי שאני יהיה לי מחשף, כדי שאני יהיה לי אמפי, במפי ושמאמפי, כדי שאני אלך ללמוד בישיבה, כדי שאני יהיה לי, לא יודע, כל דבר שצריך. ובמקום להשקיע בעצמם, הם נתנו לי. אז בשכל הישר, כה אמר אבא, ויאמר אמן. וכה אמר אמא, ויאמר הנני. זהו, אין מקום. כי מי שלא עושה כך, מצד העומק של הדברים, כופר בהכרת הטוב. מי שכופר בהכרת הטוב, אין לו מקום בעולם הזה. כי הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מי שרוצה לראות, תראה את זה בדרך השם, הרמח"ל בשער הראשון, כדי להיטיב לבריאותיו. המהות האלוקית בעולם זה להיות טוב. זה כדי להיטיב. ומי חייב להיטיב? מי שמטיבים לו. זה תפיסה אחת. התפיסה השנייה אומרת, רגע, סליחה? אדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא נותן בו מידה, מידה מאוד מעניינת. הרב דסלר כותב במכתב מליהו, כמדומני באחד השיחות שלו על ימים הנוראים, מתי יש מדידה שאדם חייב או אינו חייב? כל מקום שבו יש בחירה, יש שני כוחות זהים, כך הוא כותב, ואני מדגיש זהים במשיכה. זה מושך ימינה, זה מושך שמאלה, והם זהים, ואדם צריך לבחור, שם יש בחירה. אבל אם אדם על פי נטייה עושה דבר פסול, אז זה לא בחירה, הוא כבר נוטה. אין בחירה חופשית, הוא כבר כבול. זה לא בחירה. ואנחנו עומדים במצב הזה, ומה לעשות? אני בעל בחירה. מותר לי לבחור. הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם כדי שאני אבחר. האם אני הולך בדרך הזו, הולך בדרך אחרת. אבל אני צריך לבחור. וכשצריכים לבחור, צריך לדעת לבחור, אחרת זה יהיה בחירה. אחרת אתה תבכה. כלומר, הרעיון המרכזי בכיבוד הורים, קודם כל, בראשית לכל, להבין מה זה. מה זה כיבוד הורים אם ככה? מה התורה רוצה ממני, ובמילים אחרות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, כשאני בא ואומר, שאני רוצה לכבד את הוריי, ואני לא יודע איך. כי, כהורי אני אומר, ואתם כילדים ודאי התחייכו, זה נראה כמו לטפס על הר. אתה הולך 100 מטר, פתאום יש בור. אתה רק יוצא ממנו, צריך לעלות, טפס, צריך לעקוף. אין דרך ישרה. אני רוצה ככה, אבא אומר לי לא. אני הולך לאמא, אומרת לי מה אבא אמר. אני הולך לאבא, אומרת לי לך לאמא. ואני ענה, אני בא. ואני לא רוצה. כי יש לי דעה, יש לי מחשבה, והיא מנוגדת. ואני ענה, אני בא, לא יודע מה לעשות. אבל אני חייב לעשות, אני רוצה לעשות. למעשה מה שאני פה, העמדתי בפניכם, זה בדיוק שתי תפיסות עולם של התלמוד. התלמוד הבבלי, במסכת קידושין בעיקר, שדן על הסוגיה הזו, יוצא מתוך נקודת הנחה. מה שמובא במקום אחר בתלמוד, שלושה שותפים באדם. שמעתם את המילה שותפים? שותפים זה אומר שכל חלק יש לו קניין בפני עצמו. והקניין הוא מוחלט. והגמרא באה ואומרת שיש שלושה והם אביו ואמו. וככה הסדר בגמרא, מאוד מעניין. והקדוש ברוך הוא השלישי. כלומר, האבא והאמא נותנים את הבשר, את העצמות, את הגידים, וכו' וכו', נעיינו בגמרא. הקדוש ברוך הוא נותן נשמה, והם הופכים להיות שותפים. השותפות הזו היא לא רק שותפות מצד היצירה והבריאה שהקדוש ברוך הוא יצר אדם. כי את האדם הראשון הקדוש ברוך הוא יצר. אבל ילדיו כבר לא היו יצירתו של הקדוש ברוך הוא באותו אופן כמו האדם הראשון. הם תולדות. והקדוש ברוך הוא, לפי הבבלי, לקח שני שותפים, והם היו שותפים לבריאה. אתם קולטים? גם אתם תהיו ככה בעזרת השם. הופכים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא. הוא ברא ויש פה בריאה. זאת אומרת שאם זה כך, הקדוש ברוך הוא כשותף שלישי מסתכל, ולא לחינם הגמרא אומרת, כמדומני מסכת סנהדרין, שכשהקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני, באומות העולם אמרו יופי, מה ההבדל בינו? להבדיל, נשאר כל מיני רעיונות אליליים אחרים. הוא דואג לכבודו, אנוכי השם אלוהיך. זהו, אמרו, עזוב, זה לא חידוש גדול. היה לנו כבר לפני זה, הרבה אלילים, הרבה שנים. גם הם אמרו, אני המולך, אני בעל פעור, אני עץ ואבן, תלכו אחריי. אומרת הגמרא, ככה אמרו אומות העולם עד ששמעו בדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אמרו, רגע, זה חידוש. זה פטנט חדש, זה לא היה. ישווה הקדוש ברוך הוא אל כבודו, לכבוד בשר ודם? סימן שאלה? סימן קריאה, כן. ככה מסיק הגמרא, בבבלי, במיוחד בסוגיה בקידוש. ישווה הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבוד בשר ודם. מי זה? מה נגזר? וזה נגזר שאם אנחנו אומרים, או חז ושלום, פוגעים, אפילו אפס קצהו לא תראה. ואחד ההורים, מי שפוגע בשותף אחד, פוגע בשאר השותפים. זה המשמעות הפשוטה. זאת אומרת שמי שפגע באחד מהוריו, פגע באופן ישיר בשאר השותפים, זה באבא ובקדוש ברוך הוא, הפוך, אבא זה אמא והקדוש ברוך הוא. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, פותחת המשנה הראשונה בהתרה, עושים, אבל צריך הסכם, צריך לראות איפה. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז אם אני פוגע, פגעתי בכל השותפות. האם לרגע חשבנו שאנחנו אמרנו לאמא או לאבא שאמר, תביא לי בבקשה את זה, או תעשה לי דבר כזה ואתה עשית ככה עם הכתף, לא התנגדת, או עשית פרצוף של איוב, או פרצוף של יום כיפור ככה בתפילת נעילה, שזה מה שעשינו עכשיו כלפי שמיה? עשינו ככה, אמרנו לקדוש ברוך הוא ככה. מעולם לא חשבנו על זה. אבל זה ככה, הם שותפים. פגעתי בשותפות. פגעתי בכל השותפים. עכשיו, תבוא שאלה ותגיד, רגע, אני רוצה ללכת עם ציצית בחוץ. אבא אומר לי, לא היו דברים מעולם. אצלנו, ציצית בפנים. נו, עכשיו מה עושים? מצד זה, של הקדוש ברוך הוא יכול להראה, הקדוש ברוך הוא יגיד, וואה, איזה חסיד גדול יש לי. אבא לא מסכים. האם אני צריך לשים את הציצית בחוץ? או שמה? האם אני אפגע בו? פגעתי גם בקדוש ברוך הוא? אז מה מועיל הציצית בחוץ? שאלה, אני משאיר אותה כרגע כך. זאת אומרת שאנחנו מדברים על דקויות קטנות מאוד בקשר בין בן להורים, כמו הקשר בין בן לאבינו שבשמיים. זה אותו דבר, זה המסקנה של הבבלי. לכן אם אנחנו נקרא את הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות ממרים פרק ו' הלכה א', אני קורא ציטוט: כיבוד אב ואם מצוות עשה גדולה, כך כותב הרמב״ם, וכן מורה אב ואם, שקל אותם הכתוב ככבודו ובמוראו, כתיב קבל את אביך ואת אמך וכתיב קבל את השם מהונך, ובאביו ואמו כתוב איש אמו ואביו תיראו, ואצל הקדוש ברוך הוא כתוב את השם אלוהיך תירא. בדרך שציווה על כבוד שמו הגדול ומוראו, מסיים הרמב״ם הלכה זו ואומר, כך ציווה על כבודם ומוראם. כלומר, הרמב״ם נמשך בפסיקה שלו לדעת הבבלי. טוב, אם אנחנו בעיון, רק ניתן דוגמה אחת. כן. אני אמרתי שאני לא ענה כרגע, בסוף, אם יהיה זמן. בסדר? לא, זה בסדר. אני אתן דוגמה. אתה יודע, הדוגמה נתתי. יש עוד כל מיני דוגמאות הרבה יותר מעניינות, אבל חבל על הזמן. אם אנחנו עוברים מהתלמוד הירושלמי, פה יש דבר אחר, דבר נורא מעניין. הירושלמי, כשדנה הגמרא והירושלמי הסוגיה כיבוד הורים, היא באה במישור אחר לחלוטין. הגמרא והירושלמי, מסכת פאה, פרק א', אומרת כך, ואני מצטט בתרגום ככה: שאלו את רבי אליעזר, עד איפה כיבוד הורים? במילים אחרות, תן לי סרגל ונמדוד. עד כאן זה כיבוד הורים, מכאן זה רוצה, עושה, לא רוצה, לא עושה. אמרנו, יש בחירה, לא? אומרת הגמרא, אמר להם, ולי אתם שואלים? שמעת מה אתה שואל אותי? לא יודע. רבי אליעזר אומר, אני לא יודע, אין לי תשובה. רבי אליעזר הגדול אומר, אין לי תשובה להגיד עד איפה זה כיבוד הורים. אתם קולטים? הוא לא יודע. כלומר, לפי תפיסת עולמו של רבי אליעזר בירושלמי, אי אפשר למדוד, אין איזה קצה, זה אין סוף. אבל בכל זאת, בא תלמיד לשאול שאלה, אני חייב לתת לו איזה גדר שהוא יתפס בו, כדי שהוא יוכל להתקדם. למה הוא שואל? כי הוא מעניין אותו, זה מפריע לו, הוא רוצה לדעת כדי לעשות ופה אחד הדברים שאני אף פעם לא מצליח להרגיע את נפשי, אבל זו גמרא. אמר להם, לכו ושאלו את דמה בן נתינה, וכולם מכירים את הסיפור בקטרה. דמה בן נתינה היה איש חשוב, ופעם אחת עמד מה שנקרא בהופעה, היה לו ערב, היו חילקו כנראה פרסי נובל, נתן פרס ונובל, או נתנו פרסים, פרסי אמת, כן, ככה שבוע שעבר חילקו פרס אמת של ראש הממשלה לדברי שקר, פרסי אמת, על מה דשקרה. עומד בטקס, טלוויזיות, מצלמות, עיתונאים, אז, כן, יכול להיות שהם עשו את זה עם אבן, לא יודע. אבל יש פרסום. ובא אמא שלו, השם ירחם, טוב שזה אצלו, וכנראה הייתה לה בעיה נפשית, ועולה לבמה. השבק המקומי זז, זה אמא שלו, יש חשוב. באים, מביאים אותה לידו, אז במקום להגיד לו, בני יקירי, מזל טוב על הזכייה, על המקום, שתי כפות הפרצוף, יורקת עליו, קורעת לו את הבגדים, לפני כולם, טקס. אני לא יודע מה אנחנו היינו עושים. אבל זה גמרא מביאה כדוגמה. זו מציאות לא נורמלית, זה מוסכם על כולם, גם עליו. הלאה ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי חזקיה, ואני קורא בירושלמי, גוי אשקלוני היה, והיה יושב על אבן, כנראה ששם היה כס הדיינות, הדין, שהוא היה דן, שופט. טוב. והאבן הזו שימשה כעבודה זרה. טוב, הוא יושב עליה. פעם אחת עבדה, תראו על איזה מי מדובר, בן אדם עובד עבודה זרה. פעם אחת עבדה אבן של בנימין, מהחושן, כולם מכירים, אמרו חכמי ישראל, איפה נלך, מצאו אצלו, באו אצלו, אני מתמצאת. אבא ישן, אמר להם, סורי, אמרו לו זה גוי, זה רוצה כסף. אמרו לו, טוב, אתה יודע מה? פעמיים. אמר להם, סורי. אבא ישן, אמרו לו בחייך, אבא ישן, אבא ישן, אתה בשביל שתי שקט, תהרוג אותו, מה אבא ישן? תן לך פי שלוש, אמר להם, אפילו תיתנו לי כל הון שבעולם, אני לא הולך. טוב, ראו זה לא הולך. טוב, הלכו. אומרת הגמרא, שבאותו לילה, זה דבר מעניין, הירושלמי מדגיש את זה, באותו לילה נולדה לו פרה אדומה. כי הקדוש ברוך הוא לא מעכב שכר, בטח לא של אומות העולם. לא להם פתחון פה. מה? יופי. חזרו אליו חכמי ישראל, שמעו יש פרה אדומה, באו אליו. כבר הכירו אותו, אמרו, זה גוי קצת משונה. יש לו עקרונות. ואז, איזה מצב, חביבי, זה סוחר, היה אומר, הוא עכשיו פעמיים. גם על האבן, גם על הפרה. יהיה פרה שמנה. אמר להם, אתם יודעים? לא. תתנו לי מה שרציתם לתת אז, לא יותר. כשאני קורא את הגמרא הזו בירושלמי, כל פעם יש לי צביטה בלב, אומר, ריבונו של עולם, לא היה דוגמה לעם ישראל, שגדולים, שקימו כיבוד הורים, עד הקצה האחרון שרבי אליעזר שולח אותנו ללמוד מהגוי? לא יודע, אין לי תשובות. יש הסברים. אבל קשה לי עם זה. ולמה קשה לי עם זה? איך? גדול המצווה ועושה, זה אנחנו. כי גוי לא מצווה. אז תביא דוגמה ממי שמצווה, שהתגבר. אולי. אולי. אבל, הגמרא פעם אומרת, אתם יודעים מה? יש לי גם סיפור מיהודי טוב. יהודי טוב קראו לו רבי טרפון. וכולם יודעים, רבי טרפון היה יוצא לטייל עם אמו. אז לא היה בית גיל הזהב. אתם יודעים למה קוראים את זה בית גיל הזהב? למה? כי? משלמים זהב. ההורים לא שמה, הוא הולך עם אמא, אמא זקנה, והולך איתה בחצר, מטייל, ומה קורה? כולנו מכירים, נקרא לה סנדל, אי אפשר לטלטל אותו כל כך, בגלל שאין אולי עירוב חצרות, עירוב בכלל, ללכת יחפה היא לא יכולה, אז הוא הופך להיות במילים שלנו שטיח. שם את הרגליים, את הידיים על הרצפה, הולך על ארבע אחורה, והיא הולכת על הרגליים. אתם מבינים איזה כיבוד הורים זה? אם אנחנו היינו שומעים על מישהו שעושה את זה היום, היינו מולכים אחריו, נשקים לו את הידיים, אומרים, וואה, זה צדיק. נכון? כנראה שלא. לא מספיק. לנו באמת היה צדיק במדרגה שלנו. אבל שאמא שלו באה לבית המדרש ומספרת איזה בן גדול, איזה מצווה גדולה קיים, אומרים לה, אפילו חצי עוד לא עשה. מה קורה פה? כן, נכון, זה אחד ההסברים, נכון, לפי יישר כוח, שאמרו לה שאם היו אומרים שזהו, זו המצווה האחרונה, עשתה בשלימות, היה עליו השלום. זה אחד ההסברים, אבל מצד העניין עצמו, בפשט שלו, לא קיים חצי. אני אדלג על עוד כמה מקרים, ואני אכנס לגוף העניין עצמו, כי אנחנו צריכים להתחיל לסגור. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, כותב, אני מצטט, והנה עשרת הדיברות, חמישה בכבוד הבורא וחמישה לטובת האדם. בחלוקה של שני הלוחות, הצד הימני כבוד הבורא, הצד השמאלי של הלוחות כבוד הבריות, הכל בעניינים שבין אדם לחברו. כי כבד את אביך, כבוד האל. אתם שומעים מה אומר הרמב"ן? זה נורא מוזר, כתוב כבד את אביך ואת אמך. הרמב"ן אומר סליחה, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. כי לכבוד הבורא ציווה לכבד את האב המשתתף ביצירה. אנחנו רואים שגם הרמב"ן נמשך כמו הרמב"ן לשיטת הבבלי בביאור המצווה. כלומר למעשה האדם שמכבד את הוריו, גם לדעת הרמב״ם וגם לדעת הרמב״ן כרגע, שותף בכבוד האל, כבוד הבורא יתברך. ולכן הוא מחויב לא רק מצד הכרת הטוב, כמו שטוען הירושלמי, כמו שמבין הירושלמי, אלא מצד הכרת הבורא. כלומר מצד היות האבא והאימא שליחים של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ושלוחו וכו'. ולכן כשאנחנו מייחסים לשתי הגישות הללו ומנסים להבין איך יוצאים מזה ואיך מקיימים בפועל את הלכאורה סתירה, כי אם זה מצד הכרת הטוב כמו שסובר הירושלמי בלבד, אני מוצא לעצמי הרבה פעמים לבוא ולומר סליחה, זה לא, כי זה תלוי. אם טוב לי, ואני מחויב הכרת טוב, או אני מחויב בהכרת טוב חלקית, אני מחויב בהכרת טוב, או בכלל לא מחויב הכרת הטוב, כמו אביי. אין לי כלפי מי. יש לי, נכון, כלפי האומנת שלו, זה משום הכרת הטוב. אבל זה לא חיוב. אני לא עובר על איסו. לכן כשאני מסתכל עכשיו, השיטת הירושלמי, אני נמצא בשאלה גדולה מאוד, כי גם הרמב"ן, גם הרמב"ם, תופסים כשיטת הבבלי. אם אנחנו מסתכלים בתוספות, בקידוש דפלה מדמות ב', הוא מביא גם כן את רבי טרפון לסיפור הזה, ונשאר ב... איך אומרים? לא יודע. שאלה פתוחה. אם זה כך, אני רוצה אולי דרך מקום אחר, לנסות ולהתחיל לענות. אבל אני כבר אומר עכשיו, אין תשובה מוחלטת לכל שאלה ושאלה. כי באופן עקרוני, עקרוני, אנחנו בדרך כלל הולכים על פי דעת הבבלי. בדעת הבבלי שאנחנו מחויבים בכבוד הורינו, משום מיותם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, וכל הפוגע באביו ואימו, פגע בקדוש ברוך הוא, בשכינה, כי הם שותפים. זה ככלל, כמין נעיצת מסמר, שצריכים לדעת, שצריך זהירות רבה בנושא הזה. ומי שמסופק בשאלה כיצד לנהוג, עדיף שלפני שהוא שואל, או עונה, או מתווכח, יגיד, רגע, מחילה, אני צריך לשאול. ולפעמים יש שאלות שהתשובות שלהן משמעותיות. או שאתה עובר על איסור, או שאתה לא עובר על איסור. ואין פה בדיעבד. יש פה או פגעת בקדוש ברוך הוא, או לא. אצל הקדוש ברוך הוא לפגוע או לא, זה לא בדיעבד. התחשק לי, חשבתי, לא הבנתי. זה פגעת, פגעת. לכן, בואו נראה את זה בפנים. בגמרא בקידושין שאתם תלמדו בדף ל"ב עמוד א' בסופו יש שם מימרה של רבי יצחק בר שיליה שאומר האב שמחל על כבודו כבודו מחול. ונשאלת שאלה כמה הגבול של מחילת האב? האם אפשר אם אבא מסכים לרמוס אותו עד עפר? אבא מסכים, מחלתי. כלומר, עד איפה האבא הוא בעל הבית על כבודו? ואם אנחנו יצאנו ואנחנו דברים על הבבלי, מתוך תפיסת הבבלי, אז הוא שותף לקדוש ברוך הוא. אז זה לא כזה שיכול למחול כמה שבא לו. יש איזה גבול מסוים שהקדוש ברוך הוא גם כן אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, כלומר בסדר, אבל עד כאן. לכן, כשאנחנו מסתכלים על זה, הגאון מווילנה ביורה דעה, כשהוא נכנס לסוגיה הזו, מוצאים את זה בקורבן עידה, דרך אגב, הוא אומר שהדבר מובן רק במידה ואנחנו נעשה השוואה של הכבוד. היות והגמרא אומרת שישווה הקדוש ברוך הוא את כבוד, כבוד שמיים לכבוד בשר ודם, כלומר רק ברגע שאנחנו נעשה מצד השוואת הכבוד בין כבודו של הבורא לבין כבוד ההורים, נוכל לתת בכלל מענה לשאלה הזו, עד איפה כבודו של האב יש לו מחילה. וממילא אנחנו מבינים מדברי הגר"א שאין מחילה לכבוד שמיים, כי כל המחלל שם שמיים בסתר וכו'. גם בסדר אי אפשר. אז זאת אומרת שגם אב אם מחל על כבודו, לפחות לפי דברי הגר"א, כמו שמובא בקורבן העדה, אין מחילה. אבל הגמרא מפורש אומרת שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. כלומר זה דק מאוד. עד כמה? לכן, הרייבד שנכנס גם לנושא הזה, אני קצת מדלג, אתם יודעים מה עוד לפני זה? הרימה, ולא הרמה. אני מדבר על הרבי מאיר בן תודרוס, אבולעפיה, שם המשפחה, במקום, בסוגיה הזו, הוא אומר, לאו כל כמיני, לא הכל דומה, לזלזולי דבן בעיקרי. הכל לא זהה. אי אפשר לעשות נוסחה מתמטית כדי להגיד זהו, כך כיבוד הורים, כך כבודו של אבא מחול או לא מחול. זה דבר שהוא משתנה לפי ערך האדם, לפי ערך הזמן, לפי ערך המקום, וזה לא נוסחה חד משמעית. כשאנחנו מסתכלים בשו"ת הריב"ש הוא מביא דברי הרייבד, הוא גם מביא דברי דברים של אחרים, טוב, לא ניכנס לזה, אבל אחד מתלמידי הר"ן כותב בשם רבו, שהרב, למשל, שגם דנה הגמרא, האם רב שמחל על כבודו, כבודו מחול או לא, הוא אומר, הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. מה שאנחנו אומרים שכבודו מחול, היינו מידי דלת בי ביזיון. כלומר, הרב יכול להגיד, אתה יודע מה? אתה יכול לקחת את הכיסא שלי, יהיה בזה ביזיון. אבל בדברים שחד ושלום עלול להיות בזה ביזיון לרב, הוא לא יכול למחול. כך הוא כותב בשביל הריבש, הוא לא יכול למחול בשם הר"ן. כי זה לא נתון בידו. ונמשיך ונראה סיפור משונה מאוד שמובא בגמרא בירושלמי על רבי ישמעאל, שהייתה לו אמא שכל פעם שהוא היה חוזר מבית המדרש מלימוד תורה או משיעור שהוא נתן, מנהגם היה ללכת יחפים או עם סנדלים והרגליים שלו היו מאובקות. כשהוא היה מגיע הביתה הייתה שוטפת לו את הרגליים ושותה את המים, רבותיי, והוא הזדעזע, הוא לא יודע מה לעשות, זה שמו שמיים, אומר לו שב, הוא חייב, הוא יושב, אתה הביא את הרגליים, מביא הרגליים, מביא הלך לבית המדרש, אמר, תצילו אותי, מה אני אעשה, יש כיבוד הורים. האמא שותה את המים של הרגליים שלו שהיא שוטפת לו, והוא לא יודע מה לעשות, והוא בא לפני חכמים שיפסקו לו. מה אתם חושבים אמרו לו? הוא רצה להגיד לאמא, אני לא מסכים. אמרו לו, זה כבודה. אתם קולטים? מי היה מרשה לנו, אנחנו, שאמא שלנו תוריד לנו את הגרביים מהרגליים? לא, תשטוף, לא כלום. שאנחנו נשב על הכורסה, והיא תוריד לנו את הנעליים, את הגרביים. אנחנו היינו מזדעזעים, לא, אמא, אמא, לא, לא. זה מאוד בסדר, לא? זה בסדר. זה לא לכבד את אמא. ככה לפחות לפי ירושלמי. מזעזע. וחכמים לא נותנים לו. אומרים לו, הועיל וזה כבודה, שתוק. תן לה. כלומר, הסיפור הזה שמופיע בירושלמי מתאים לדברים שלנו, שזה כבוד האם. אם זה כבוד האם, זה לא בא מצד הכרת הטוב בלבד, יש מעבר לזה. טוב, אני ככה זה חייב לצמצם, אז לא ניכנס, אבל תהיינו גם במאירי דברים יפים, מהר"ל בנתיבות עולם. תהיינו פרק למדו, קצר, פרק מ"א, במצוות כיבוד הורים ארוך, שווה, מתוק מדבש. אבל כשאתם הולכים ללמוד את סוגיית כיבוד הורים, כדאי להפנים היטב היטב שזה לא דבר של מה בכך, והדקויות הן כל כך דקות כמו עבודת השם ממש. ושאדם צריך אולי, לפני שהוא נכנס לסוגיה בכלל בגמרא, מצד הלימוד והעיון והשקלא וטריא של הדפים, חפתת, למד וו שם, אני חושב, למד זין, כבר זה משנה אחרת, צריכים להבין שאנחנו עוסקים בכבוד שמיים. הסוגיות אמנם מדברות על אב והם פיזיים, גשמיים, אבל השקלא וטריא שם צריכה להפוך להיות שקלא וטריא בעבודת השם שלי, כי ההורים שלי בבית הם בחינת שותפים לקדוש ברוך הוא. ואנחנו בכפר חסידים, עדיין אפשר שלא לסיים בדברי חסידות, אבל בידוע שהזוהר הקדוש כשהוא מדבר, מזכיר, אחד המימרות בגמרא, שהיה המורה, כשהיה שומע את כל אמו בדרך, תפתר קדם, את הסנדלים, תקדקות בדרך, הוא היה בחדר, היה נעמד, רץ לדלת ואומר, אני קם לכבוד השכינה. אמרתם? להיות בדרך, במדרגות. היה שומע, היה נעמד, רץ לדלת, אני קם לכבוד השכינה. לא משנה אם הוא היה בשיעור עכשיו, או לא יודע מה הוא עשה. הגמרא שם לא מבדילה. אומר, כשהיה שומע כל צעדי, אם הוא היה קם, אומר, אני קם, אנפה שכינתה. אומר הזוהר הקדוש, זה לא סתם אמירה כזו, זה ממש כך. כשאדם מקבל פני אמו, זה מקביל לקבלת פני שכינה. אך כמה שזה מתאים לירושלמי, סליחה לבבלי. מקבל פני שכינה ממש. לכן כתב הארי למשל, שמנהג בערב שבת, ללכת לנשק ידי אביו ואמו, אם הוא לא גר איתה. אז הוא עובר דרך הבית של ההורים, אם הם גרים קרוב, כן, לנסוע אסור. אבל אם הוא גר קרוב, מבית הכנסת הוא לא הולך הביתה. הולך לנשק ידי אביו ואמו. כי זה קבלת פני שכינה. זה קבלת מלכות שמיים. זה אבא ואמא. כלומר, כשהזוהר הקדוש מתייחס למצווה של קבל את אביך ואת אמך, אפשר לראות בעריכות רבה את פרשת יתרו, מדבר על למעשה דבקות של אותיות של שם הוויה. דבקות והתאחדות, התייחדות של כל המציאות של הבורא יתברך בהנהגתו בעולם. וכמו שיש במדרש, שבא שבת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לכולם יש בני זוג, יש אישה ימין, זה שניים, 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 ואני לבד, אחד, אמר לה ישראל, הם הזוג. הכל בעולם הזה בא שניים, שניים אל הטבע. זוגות. וכמו שיש קודש הבריך ושכינתה, יש כנסת ישראל ועם ישראל, יש אבא ואמא, ויש בן ובת, יש עולם הזה ועולם הבא, יש יום ויש לילה. כל המציאות היא כזו. וכשאנחנו עומדים מול ההורים ונצטרכים להתמודד עם שאלות שקשה לנו איתן, כי ההורים מתנגדים לדבר כזה או אחר, לפני שאנחנו מקמטים פנים, לפני שאנחנו עוברים מסכת התכווצויות בשרירי הכתף, לפני שיש לנו בעיות עיניים ואנחנו ממצמצים, קל וחומר לבני שאנחנו בכלל פותחים את הפה, צריכים רגע לחשוב. במחשבה הראשונה שצריכה לעבור בראש, אני מדבר עם שותף של הקדוש ברוך הוא. אני אמור לענות לשכינה. לא רק אמא, לשכינה. ואז להחליט. גם להוריד זבל מהבית, זה לא רק שזה לא נעים, לפעמים יש גם ריח, ואם לא מאורגנים טוב זה גם משפריץ. אבל זו מצווה. אתם קולטים? זו מצווה שאם אחד ההורים אמר לך נא להוריד את ההשפעה מן הבית, זו לא רק מצווה, זו מצווה שאתה צריך להגיד לפני שאתה מתקרב לפח ההשפעה, לשם יחוד קודש הבריך הוא שכינתה. אני אסיים בדבר שהוא לא להלכה, ואני מדגיש שהוא לא להלכה, אבל אני חייב לומר אותו כדי שנבין את עומק הדברים. המערי מקומרנה כותב בספרו להלכה, שולחן ערוך שלו, בהערות שנקרא זר זהב, הוא כותב שם שהוא ראה את הדוד שלו, רבי צבי מזידיצ'וב, שכשאימא שלו הייתה מבקשת ממנו שיביא לה משהו, מים למשל, הוא היה הולך ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו בשם ומלכות, אשר קידשנו במותיו וציוונו על כיבוד אם, והוא מביא לה. והוא כותב שם, היות ומעולם לא חלקתי לא על רבותיי ולא על חבריי, הלכה לא כזו, לכן אני נמנע. אבל מן האמת, כך צריך להיות. כל פעם שאנחנו מקיימים, עושים את בקשת ההורים, על פניו, זו כמו כל מצווה אחרת, שעובר לעשייתן. והיינו צריכים לברך עליה בשם ומלכות. אבל היות ולא נפסקה על אחר כך, אנחנו מנועים מלברך, אבל אנחנו לא מנועים מלעשות. על כן, כן, על כן. כל ספק, כל שאלה שקשה לנו, מותר להגיד להורים בצורה המכובדת ביותר שרק אפשר. להגיד סליחה, מכילה, אני מבקש רשות, לשאול רב. אני מבקש רשות להתקשר לישיבה, לשאול את ראש הישיבה. אני מבקש רשות לשאול את רב העיר, רב השכונה, רב את הכנסת, את האח שלי, את דוד שלי. לבקש רשות. כי כל מה שההורים אומרים והם לא סותרים הלכה, אנחנו מחויבים לעשותם. מחויבים. מה שסותר הלכה, סליחה אבא, אתה ואני מחויבים. אבל כל השאר, זהירות רבה. מיד. כי מי שמסרב להורים, מסרב לקדוש ברוך הוא. וזה תפנימו. באמת, מיד עם השאלות, אני קצר בזמן מאוד. אז נעשה רק כמה שאלות קצרות, אבל אני רוצה לברך את כולנו. שלפני שאתם נכנסים לסוגיה, תבינו היטב ותזכרו, אולי כדאי לכתוב על הלוח למעלה. ישווה הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבוד אב בהם. לא יודע, שכל אחד יזכור שהוא מתעסק בכבוד שמיים. כל השקלה והטריה שם, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, ולא סתם איזה עניין כזה, מי יביא כוס מים לאבא, או מי יביא כוס מים לאמא, וכל מה שמסופר שם. שאלות. כן. כן, נכון, תודה רבותיי. שאלה שאמרנו בהתחלה, שמצד אחד התורה אומרת למען יאריכון ימיך, והמשנה אומרת שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. טבע האדם להיות נמשך בדעותיו, אומר הרמב״ם, אחר חבריו, סביבתו וכו'. כלומר, האדם בדרך כלל מושפע מסיבות, מתנאים. והיות המצווה הזו כל כך קשה, והיא צריכה כל הזמן דחיפה כדי שנתקדם איתה, אם היו מבטיחים לנו רק שכר לעולם הבא, אני מעריך שההורים שלנו היו נרשמים ללשכת ייעוץ והכוונה. כי בן אדם, שהוא לא רואה דברים, אלא הכל מובטח לו לעתיד הבלתי ידוע, הוא מתקשה לעמוד בזה, וכל אחד שיבחן את עצמו. כאשר רואים לבן אדם, שמע, זה תכלס, זה פה, אז זה הרבה יותר מחזיק. כלומר, יש שתי מצוות בלבד, שנאמר עליהם אריכות ימים, זו המצווה הזו, ומצוות של לוח הקן, שזה נושא אחר, רחב בפני עצמו, אבל שתי איך? כן, אבל לא כתוב שלמען יאריכון ימיך. אריכות ימים. אריכות ימים מדובר שתי המצוות הללו. שילוח הקן וכיבוד הורים. כן, למען מה? אבל לא למען יאריכון ימיך. אריכות ימים, שתי מצוות, שילוח הקן, כיבוד הורים.
אבל אחר
ראה את ה... אז אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה סיפור בפני עצמו. אבל כאלה מצוות שהשכל לא עובד איתם. תגיד לי, מה כל כך... קל, בוא, אני רואה ציפור, אני רואה כן, אופי. באמת, אין רחמנו, זה מצווה לא פשוטה, זה מצווה קשה. לכן נתנו בה חוזק, חיזוק ועידוד. לכן התורה בזה אומרת, בזה כן, זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה לגבי מעשרות, דבר היחיד שמותר, איך אומרים? תעשו לי בחינות כניסה. נו מעשרות ונראה. בחנו לי נבע זאת. תלם? תתנו מעשרות, יהיה ברכה, לא תתנו, לא יהיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לעצמו, אומר לנו, חבר'ה, תגישו בחינה, אני מוכן לעמוד. רק בזה. כלומר, בזה, בגלל שאדם צריך לקחת ממה שיש לו, ונגד השכל לתת למישהו אחר שלא עשה כלום. קשה. לכן, היה עידוד. אז זה לא מצד הפרס שבזה, אלא זה מצד כדי למנוע אותך מלעבור על זה. בסדר? שאלה אחת, שתיים, ודאו. עוד?
אני
כן, כן, שאלה טובה, מוכרת. בנוגע ללימוד תורה, אמרתי, אני לא אכנס עכשיו לפסיקה מוחלטת, כי דעות רבות יש בזה לפי קשת הרבנים ולפי הרב שאתה שואל. אבל בעיקרון, ואני אומר בעיקרון, לא פסיקה. בעיקרון, יש חשיבות רבה שתלמיד ילמד במקום של ליבו חפץ. מה שקורה, שאני אומר את זה גם כהורה, כשהבן שלי פה עכשיו נבחן. הורים לא בהכרח יודעים איפה בניהם נבחנים. הם יודעים על פי השמועה, במצב היותר טוב, על פי היכרות של מישהו שלמד שם, או בן, שזה הדבר הכי טוב, שבן הקודם למד שם. זה מקור ראשון. אבל בדרך כלל המקורות לא הולכים לפי מקור ראשון, אלא חברה לחברה איתלה, וככה זה מתגלגל. כלומר, מצד אחד, ההורים לא כל כך בקיאים במהות הישיבה, וזה גם הגיוני, כי ההורים לא לומדים שם. אז יש מקום כן, ופה מצד ההורה, להקשיב לילד. ולהתייחס לחוות דעתו של הילד. אני, בוא נאמר שמעטים המקרים שבהם הורים עקשניים בצורה חד משמעית לשלול מהילד מקום שהוא רוצה ללמוד, אלא אם כן, ופה צריכים לזכור, רוב רובם של ההורים, ואני מדבר, אני אגיד כולם, כי אני לא מדבר על הורים שבגלל הורסים את ילדיהם, לא מדבר על זה, אבל כל ההורים האחרים, כל מטרתם של הילד יהיה טוב, וכל מטרתם שהוא יצליח, לפי שיקול דעתם, והבנתם, וניסיונם, וכו' וכו' וכו'. צריך ליצור איזה ממצב של השוואה, השוואת כבוד. כלומר, להגיע לזה מין ממוצע. ובמקרה שיש חילוקי דעות, איפה ללמוד, אפשר להגיד לה, אבא, תראה, אתה רוצה שאני אלך לישיבה פלונית? מה, למה? בוא, תספר לי לישיבה. בוא נשמע. כי בדרך כלל שיש דבר כזה, אז הוא אומר, טוב, אז אני לא רוצה, וזה נגמר. כלומר, אין דיבור, אין כלום. ואם יש דיבור, אז יש לא רק דיבור, יש דיבור בעף וזעף. אז אין איזה הבנה, אין תובנה, אין ניסיון. אם זה יבוא מצד זה שהבן יקשיב לאבא, וישמע את הסיבות, למה, והוא יסביר לו, והבן יגיד, אבל אבא, תראה, אני שמעתי, אני ראיתי, אני הייתי. אני בדרך כלל יש הבנה, והבן ייבחן בדרך כלל בשתי הישיבות. בדרך כלל, ובסופו של דבר הוא ילמד איפה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל, ברגע שיהיה את החיבור, והרצון לדבר בצורה טובה וחכמה, הדברים נסגרים לטובה, והנושא הזה הופך להיות שולי. אם יש חוסר הסכמה מוחלט, במקרה כזה מותר לבן לבקש מהאבא לבוא אל אדם נוסף, שלישי, אם זה רב, אם האבא כן מקבל דעת תורה, שהוא יגיד לדעתו כדעה, לא כפסיקה. ואז אבא יקבל, שוב, ומה שהרב יגיד, אני מעריך שאבא יעשה. בשאלות כאלה מאוד קשה לענות, כי זה מאוד מאוד אישי. יש ישיבה, האבא שלך נאמר מתנגד לישיבה פלונית, ואתה רצית ישיבה על אותה ישיבה, ובסוף מתברר ש... צריך לבדוק את כל המשפחה, כל האווירה במקום. לכן, להרים טלפון, לשאול, אבא שלי אמר שאני אלך עם ציצית, קוטר, כזה וכזה, אני רוצה לשים תחלת, הוא רוצה לשים תגול, אני רוצה לשים כיפה כזו, הוא רוצה עם שפיץ, אני רוצה בלי שפיץ. אז הוא, זה קשה מאוד לנו את הדברים כאלה. זה צריך לראות מאבא, מה קורה, מה נהוג. כן? יש לזה הרבה נקודות. עוד שאלות? כן.
מה אגב להגיד עבודת השם, נגיד נשיאה לאומן? לא, רק כאילו,
בגלל
לי עבודת השם.
אז מה הקשר לאומן? אוקיי, אז אני, ראית שאני מיד ככה הורדתי את הראש, אני לא רוצה לענות על נושא אומן, כי אני נוגע בדבר בצורה חריפה, לכן אני לא אענה. אני אענה בצורה כללית. עבודת השם, אני אומר לכם את האמת, אני עד היום לא הצלחתי לבאר לעצמי מה זה. אני יודע שיש הרבה דרכים לעשות את זה. עוד לא הגעתי למסקנה מה זה. כי גם ללכת לישון, כדי שבבוקר יהיה לי כוח להתפלל כראוי, זה עבודת השם. לכן, זאת שאלה שאין לה סוף. מה שאני אולי כן יכול להתמקד, זה בנושא של חיזוקים. אם אנחנו ניכנס למה שדיברנו מקודם, הארי הקדוש כותב, סליחה, מורחו כותב בשמו, שבנושא של הורים יש שני מצבים, יש גוף ויש את החלק הפנימי הרוחני, שההורים אמורים לתת לילד. יש ילדים שמסיבות שאנחנו לא מבינים בהם, לא שייך אלינו, הילדים מקבלים רק את צד הלבוש, צד החיצוני של ההורים. וממילא הם לא מחוברים אל ההורים. אז מה פתאום שאני אחבל אותם? ככה לפחות כותבים חכמי הפנימיות על המשפט שאומרות רחל ולאה ליעקב, שיעקב קורא אותם לשדה ואומר להם שהוא רוצה ללכת. אז הם אומרים לו, אין כנוכריות נחשבנו לו. מה זה נוכריות? זרות. איך יכול להיות? זה אבא שלהם. וכן, אנחנו רק, מבחינה פיזית אנחנו שלו, בשורש אנחנו לא שלו. אנחנו לא מחויבות בכבודו בכלל. אז הוא אומר, מה זה אומר? זה אומר שחיזוק לעבודה בכלל, או לעבודת השם בפרט, היא לא צריכה להיות גלויה בגורמים. היא צריכה להיות קודם כל וראשית לכל ברצון של האדם. המקום הוא המסייע. המקום הוא משהו חיצוני, שאמור, האדם יתפוס בו. עכשיו השאלה, מה יהיה נקודת החיזוק? אז זה שונה מאדם לאדם. אצל אדם אחד זה נסיעה לחיפה, למערת אליהו הנביא. אצל השני זה נסיעה לקבר רשב"י. אצל השלישי זה לכותל, והרביעי זה, ושם כבר לא, במערת המכפלה. אוקיי? כלומר, אני לא יכול להגיד מקום כזה או מקום אחר, כי אני בנושא הזה, אמרתי, נוגע מאוד בדבר. העיקרון הוא שכל מה שמחזק את האדם, ואין בו שום צל של איסור, ואני מדגיש, שאפילו צל של איסור, בוודאי שיכול להתחזק. עוד?
כן. מה בנוגע הידור מצווה? יש משהו, הידור של הרבה לא מספיק להתנגד.
הידור מצווה, אפשר לעשות אך ורק בתנאי שעשית את המצווה. לצערנו הרב, יש לנו נטייה מעניינת לעשות את ההידור ואת המצווה עצמה לא כל כך. אז לכן עדיף שאדם יעשה את מה שהוא צריך, ואחר כך יעשה הידור. והמדידה היא פשוטה. אדם יקנה אתרוג ב-400 שקל, פילוליו בעוד 200, ואני לא יודע מה, וציצית ב-20. כלומר, זה מראה שהמושג של הידור מצווה אצלו הוא תדיר ואינו תדיר, בדיוק כמו העניין. התדיר הוא קודם, ואינו תדיר זה 4 מינים, כן? אז הוא יקנה את זה ב-600 וציצית ב-20. תעשה הפוך, תקנה ציצית ב-600 ותקנה נולד ב-20. כלומר, ברגע שזה הופך להיות לא מאוזן, אל תעשה את ההידור, תעשה את המצווה. בסדר? שאלה אחרונה.
מה קורה אם ההורים אומרים שתעבור על, למשל, שלא תגיד את הרחמן בברכת המזון, שתעבור על מנהג? למשל, הם
מערים, טוב. לגבי הרחמן, אם ההורים אומרים לא לומר, כי מה הסיבה? סתם? הם ממהרים. טוב, ברכת המזון יש בה 4 ברכות, וזה החיוב. 3 ברכות ראשונות, לברכת הטוב והאמיתי, שיהיה ברכה רביעית. הרחמן זה בקשות. במקום כזה שהם ממהרים ואתה מעכב אותם, יש מקום לא לומר את הרחמה. פעם באה, תגיד. לא צריך להתעקש על זה, כי זה בקשות ותוספות. לכן אפשר לוותר על זה. כי את הברכות שאתה מחויב בהם אמרת. בסדר? לגבי ביטול מנהגים, מנהג הוא דבר טוב כל מה שהוא עומד בגדרי ההלכה, ויש לו שורש. יש מנהגים רבים, שאין להם לא שורש, ולא יודעים איך הם הגיעו, אבל הם קיימים. אז זה אמר הרב מוצפי.
דוגמה.
מיד, ננסה לחפש דוגמה. הרב מוצפי אמר שמצד המנהג יש הרבה מנהגים טובים, חשובים בעם ישראל, שחייבים כל אחד לפי עדתו לשמור עליהם. אבל מצד שני, כאשר יש מנהגים שונים ומשונים, שלא יודעים מאיפה הם באו, אז מנהג הופך להיות אותיות גהנם. כלומר, זה רק מסבך את החיים. לדוגמה, אתן לך דוגמה. יש סיפור על מורנו ורבנו, זצ"ל, הרב אלקנה שפירא, שבאה אליו אישה, ורצתה שהוא יאשר בעדות שתעיד לפניו שהיא גרושה. והגט עבד, היה כל מיני סיפורים שהיא ניסתה לספר, והרב שפירא, זכר צדיק לברכה, היה איש דולה עמוקות, והוא אמר לרגע, אין שום בעיה, ספרי לי, בחתונה שלך, האם את הקפת את החתן 7 פעמים? יש מנהג בעדות אשכנז, שהכלה מקיפה את החתן 7 פעמים, היא אמרה לו, כן, אני זוכרת, הסתובבתי עם אמא, עשינו סיבובים, 7 פעמים. אבל איך שהיא הייתה נראית בבחורה הזו, הוא ידע שהיא לא משומרי אמוני ישראל, ואז אמרה לה, אוקיי, בסדר, הבנתי. עכשיו, בגט שעשו לך בבית הדין, את הסתובבת הפוך? כאילו, שחרר. אמר לו, כן, מה, אני זוכרת, אחרת אימא, אמר לה, את שקרנית, את לא גרושה. כלומר, יש דברים שקשה להגדיר. קשה לענות באופן כללי, כי אתה מסתכל. אתה נותן דבר כללי, אז לכן אני אומר, מנהג שהוא לא עובר על שום איסור הלכה, תדאג אותו, אין שום בעיה. ואם ההורים אומרים לך לא, מאיפה לך המנהג מהם? כי אתה אמור לנהוג מנהג שהם הביאו לך. ואם לא היה לך, נגיד, מנהג אבות, כי ההורים עשו תשובה, אין להם מנהג אבות, כי הסבא וסבתא היו רחוקים מתורה ומצוות, אז יש מנהג לעדה שהם שייכים. אתה עשה, איפה שלא, תתרחק. בסדר? העיקר לא לפגוע בהורים בעניין הזה. כי מנהג זה לא חובה, וכיבוד הורים זה דאורייתא. שאלה האחרונה הייתה, תודה, כל טוב. אחי התפילה, בסדר?
רציתי לדעת מה כבוד הרב סובר לגבי בחורים שיכולים ללמוד. והאם ללכת לצבא או לא?
אחרי התפילה, בסדר? בעזרת השם, בעזרת השם.
אה, יכול להיות שזה שם.
אני מחפש את הבן שלי.
אה.
אז תראה, תפלא מנחה. הוא עדיין נוסע? אני צריך לעצור בדרך כדי שיתפלל. אני צריך לעצור בדרך, נכון? מנחה, איך הוא יתפלל? יצאנו בבוקר.
עכשיו יתפלל?
עכשיו מתפללים.